ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה, דף מם דלי. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה שנמצא בסוף דף מם ג' עמוד ב', שלוש שורות מסוף מם ג' עמוד ב'. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, תתייחס לסימונים שאנחנו עוד מעט נראה, צורת בית, ובצד, בשוליים, כתבנו נושא סלש מבנה, עם בתים בשני הכיוונים, וכתבנו להקל על המעקב. אנחנו נראה מחלוקת תנאים, מה עושים עם הפרה של עבודה זרה, אחרי שנשחקה ונטחנה. כמובן אנחנו מדברים על ביטול והרס פסלים עם הבית שהגג למעלה, השפיץ למעלה, רבי יוסי, זורה לרוח ואינו חושש בפני זבר. שהאפרורית הופך להיות, כשמתפזר על שדות, הופך להיות זבר, זה לא מפריע לרבי יוסי. למרות שיש איזושהי הנאה מאותו פסל. בית עם כיוון הפוך, רבנן, אסור לזרות לרוח משום חשש זבל, נשאר רק לעתילו לים המלח, שזה ביטוי לכך שהצורת עיבוד עם א' לאבד את עבוד הזר זה רק בצורה כזאת שלא יהיה שום הנאה ממנו. המשנה, רבי יוסי אומר שוחק וזורה לרוח או מטיל לים. מה שאנחנו רוצים להדגיש פה, שלפי רבי יוסי לא רק הטלה לים המלח. אמרו לו, אף הוא נעשה זבל. אם הוא יזרה אותו לרוח, אז יהפוך להיות זבל, ויש ענאה ממנו, ונאמר, לא ידבק בידך מאומה מן אחרים, שאומר לנו שלא יהיה שום ענאה ממנו. תניה, אמר להם רבי יוסי, ואז אנחנו ממשיכים פה עם דו שיח ארוך שממשיך לאורך חלק נכבד מדף מם דלת עמוד א', הדו שיח בין הרב יוסי והרבנן. והדו שיח הוא בעיקר סביב הפסוקים שבהם לכאורה נראה שכן זורים לרוח. תניה אמר להם רב יוסי, ולא כבר נאמר בעגל הזהב כתוב ואת חטאתכם, אנחנו ממשיכים לדף מם דלת עמוד א', אשר עשיתם את העגל לקחתי ואשרוף אותו באש, כך משה רבנו אומר, ואחות אותו תכון היטב עד אשר דק לאפר ואשליך את אפרו אל הנחל היורד מן ההר. אז מה רואים? רואים פה שיש אפשרות לקחת פסל כמו עגל הזהב ולטחון אותו ולפזר אותו לרוח. אמרו לו, משם ראיה, חכמים שהחמירו, ענו לו, מה אתה מביא ראיה משם? הרי הוא אומר, ויזר על פני המים וישק את בני ישראל. הפנים, אתה זורע אותו על פני המים, אין כאן זבל. לא, ומה זה וישק את בני ישראל? לא נתכוון אלא לבוד כאן כסוטות, כמו שסוטה שהיא אולי עברה עבירה, היא שותה מים וקורא לה מה שקורא לאישה סוטה בבית המקדש. אז גם אצל אלו שאולי עבדו את עגל הזהב. אמר להם רבי יוסי, והלא כבר נאמר וגם מאחה אם עשה המלך. מה שכתוב בפסוק אם זה אם אביה, זה בעצם סבתא של עשה המלך, הסירה מגבירה אשר עשתה לאשרה מפלצת ויכרות עשה את מפלצתה וידוק וישרוף בנחל קישון. אז מה רואים פה? הדגשנו עם כפקו וידוק, הוא תחן ותחן את זה, מה אנחנו מתייחסים פה, משהו קשור לאשרה שזה עבודה זרה. אז רואים שכן מפזרים פסל תחון לרוח. רשי בשורה שנייה בקצרות, וידק ויסוף בנחל קדרון, ולא חיש לזבל, מוידק כמוטיב. מהקושה הוא מכך שכתוב שהוא תחן אותו, דק דק. אמרו לו, ממשיכים בגמרא, משם ראיה, נחל קדרון אינו מגדיל צמחים, ולכן אין שום בעיה של הנה מזבל. יש פה קטע בסוגריים, ואחרי הסוגריים רואים שוב פעם רבי יוסי מגיב. במהלך הגמרא, ואנחנו מאירים על כך עם הכוכביות בשוליים, נקרא את ההערה הזאת, שימוש בשלוש קבוצות הראשונות של סוגריים בעמוד זה, ויש פה, ואפשר בקלות לראות את הקטעים בסוגריים הבאים, יש גם את הסימון של אורך הסוגריים, אותו פס מקווקו אנכי עם נקודות בין הקווים. הקטעים האלו שסימנו בסוגריים מיועד להצמיד דברי רבי יוסי ותשובות החכמים זה לזה. אז אם היינו קוראים את הגמרא באופן כזה שמדלגים על הקטעים בסוגריים, אנחנו אומרים כמו פה, החכמים דחו את רבי יוסי, מיד אחרי הסוגריים מה כתוב? אמר להם רבי יוסי ולא כבר נאמר, והוא מביא עוד הוכחה, והחכמים אמרו לו בשורה הבאה, הם עונים לו, ועוד פעם יופיע קטע בסוגריים, ומיד אחרי הסוגריים האלו שוב פעם אמר להם רבי יוסי עונה להם, וכן על זה הדרך. מאחר שאני מקווה הצגנו בפניכם את מבנה הגמרא, לא נתבלבל עכשיו שאנחנו ניכנס גם לקטעים שבסוגריים. כעת אמרנו שהחכמים דחו את רבי יוסי בכך שנחל קדרון לא מגדל צמחים. שורת הגמרא, ולא, והתניא, אלו ואלו מתערבים באמה ויוצאים לנחל קדרון ונמכרים לגננים לזבל ומועלים בו. המקור הזה מדבר על נגיד הדם של קורבנות שיוצא מבית המקדש, מה שחשוב, וזה זורם לנחל קדרון, מה שחשוב לנו שנחל קדרון מקום שיש גינות ומגדלים שם ונהנים מזבל. אז מה אתה אומר לי שנחל קדרון לא מגדל צמחים? הגמרא עונה, מקומות יש בו, יש מקום מגדל צמחים ויש מקום שאין מגדל צמחים, ומה שעשה המלך עשה, שהוא תחן את העבוד הזרה שראינו בפסוק מקודם, והוא פיזר את זה בנחל קדרון, זה באותם המקומות שלא מגדל צמחים. הזכרנו מה שאם המלך, מה הסבתא של המלך עשתה, וכתוב בפסוק שהיא עשתה לעשירה מפלצת. מה היא מפלצתה? מה הכוונה לה מפלצת? אמר רב יהודה, דהבי מפלי ליצנותה, ליצנותה רבה. היא התעסקה עם עשירה באופן כזה שאנחנו מגדירים את זה כליצנות מופלא, כמו שמביא רש"י. והגמרא ממשיכה, כדתני רב שזה, איזו ליצנות מפליא? מה הכוונה? הנה, כמין זכרות עשתה לה, והייתה נבעלת לו בכל יום. היא כנראה חקקה בתוך עץ עשירה זכרות, והיא בתור אישה, היא נבעלה לדבר הזה שהיא יצרה בחקיקת העץ, שהיא חקיקה כמין זכות שאפשר לה לעשות את הדבר המגונה הזה. אמר להן רבי יוסי, שוב פעם רבי יוסי בא ומנסה להצדיק על פי פסוקים שניתן לתחון עבוד הזרה ולפזר אצל הרוח, ולא כבר נאמר וחיטת נחש נחושת אשר עשה משה. מדובר פה על חזקיהו המלך שהוא תחן צורה שאומנם משה רבנו יצא אותו לפני שנים רבות, אבל אנשים נכשלו בדבר הזה שמשה רבנו הכין על פי הדיבור. אבל עם הזמן אנשים טועים והתחילו לעבוד לאותו צורת נחש. בא חזקיהו ורצה לתקן, למנוע את העיוות, אז הוא תחן אותו. אז רואים שככה אפשר לאבד עבודה זרה, לאבד שוב פעם עם א', לטחון אותו, ואחרי שאתה תוכן, מה עושים? מפזרים את זה לרוח. אמרו לו חכמים שהחמיאו לנו, לא משם ראיה, הרי הוא אומר, ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף. והשרף זה אותה צורת נחש שאמרנו, שזה בזמן משה רבנו יצא אותו כדי באמצעותו אנשים יתרפאו ויקבלו מזור. אז דורשים את הפסוק, לך מי שלך. אותו שרף, אותו צורת נחש שמשה רבנו יצר, זה מכיסו, לא מכספי ציבור, מכיסו, משלך. ואז יש כלל, ואין אדם עושה דבר שאינו שלו. מה הכוונה? אם אחרים נכשלו בו והשתחוו לו, זה לא הפך אותו להיות עבודה זרה. מה, בהתנהגות של אנשים לא יכול לפגוע בדבר שאינו שלהם בכלל, זה היה של משה פרטי. ואתם בדין הוא דקטותי לא הווה צריך, מה שקרה שם עם חזקיהו המלך, שהוא, מה שקראנו בפסוק, וחיטת נחש הנחוש של אשר עשה משה, הוא לא היה צריך לקטט אותו, לטחון אותו, כי הוא לא נאסר, הוא נהיה דבר מותר. אלא כיוון דחזה דקטאו ישראל בתרי, הוא ראה שאנשים טועים, הולכים אחריו כאליל, עמד וקיטטו. הוא עשה פעולה שלא מעיקר הדין, לא נדרש מעיקר הדין. רש"י כותב ממול עמד וקיטטו לפרסומי מילתא. ממשיך הגמרא, אמר להם, ולא כבר נאמר, ורק אנחנו אולי נגיד שאנחנו מדגישים הפסוק, ועשינו את זה עם מעוין אצל הגמרא סביב המקור שמואל ב' פרק ה', נדגיש שאנחנו נתייחס אחר כך לציטוט הזה. אז יש רבי יוסי מביא, כראיה לשיטתו, כתוב, ויעזבו שם את עצביהם, ויסעם דוד ואנשיו. אחרי מלחמה, האויבים השאירו את עצביהם, את הפסלים, כתוב, ויסעם דוד ואנשיו. והמילה, ויסעם, כעת, משמע הוא תחן אותם, את הפסלים, וזרה אותם לרוח. ומאי משמע דאי ויסעם דוד בשנה דזרויהו, שמכאן אנחנו רבי יוסי מוכיח את שיטתו, צריכים להוכיח מילולי, מניין לנו שויסעם זה לשון לזרות לרוח, כדי מתרגם רב יוסף. כמו שרב יוסף מתרגם פסוק במקום אחר, לא הפסוק הזה, הוא מתרגם פסוק הבא, תזרם ורוח תסעם. הנה כתבנו המילה תסעם, כי זה הנושא שלנו, ושמה הוא מתרגמינן, תזרינון ורוח תטרטלינון. תפזר את זה ברוח, ורוח תעיף אותם לכל מיני מקומות. אבל מה שהוכחנו, או מה שרבי יוסי מוכיח פה, שככה עושים לפסלים, עצביהם, ויסעים כתוב, ויסעים דוד ואנשיו, שהוא זרה אותם לרוח. אמרו, לא, משם ראיה, הרי הוא אומר, פסוק בדברי הימים, א', פרק י' ד', פסוק י' ב', כתוב, ויסרפו באש. אולי נציין שבדברי הימים יש, נקרא לזה שחזור, על מה שכתוב מוקדם יותר בשאר ספרי התנ"ך. אז מה שקוראים בדברי הימים הוא משקף מה שהיה באותו סיפור, באותו ספר תנכי מוקדם יותר. אז אנחנו מצטטים פה מספר דברי הימים, שזה חופף למעשה, לפסוק שהזכרנו מקודם, משמואל ב'. אז מה כתוב בדברי הימים על אותו מעשה? כתוב, ויסרפו באש. ומדלוקתי, וישרפם, ויסעם, כתוב רק, ויסרפו. שמה מינה ויסעם ממש, כוונה לקחת, להרים ולשאת אותו, לקחת. לא כמו שרב יוסי טען מקודם שזה עניין של פיזור. רשי כותב, אנחנו בדיבור המתחיל אמרו לו, הרי הוא אומר בדברי הימים ביום הדוד ויסרפו ויסרפו, לא כתב בחד קרא, לא כתוב בפסוק אחד ויסרפים ויסעים. שמע מיניו לאו תרוויו כדיק עמוד ששרפם ואחר כך זור אל רוח, לא כמו שאתה אומר שהוא עשה את שני הדברים. זה מה שרב יוסי טען, שהוא עשה באותו מעמד שני דברים, שרף ופיזר. אם כן, אם באמת היה כך, אז זה מחזק את רב יוסף, זה לא כתוב כך. אז מה כן כתוב? כתוב בדברי ימים ויסעים, ויסרפו בלי הויסעים. אז מה פירוש הפסוק ויסעים בשמואל ב'? רש"י ממשיך, אלא ויסעים ממש נפלם אמו ונהנה מהם, ומתחילה אמר לעבדיו לסורפן כדמפורש ועזיר. אז היה כאן שני שלבים או שני מקרים. בתחילה הוא אמר לאנשיו, דוד אמר לאנשיו, הנה פסלים, הנה עבוד הזר עצביהם, תשרפו אותם. רש"י ממשיך, וישרפו לא מצינן לאות וינהו לרבנן. מזה שכתוב ויסרפו, אי אפשר להקשות על הרבנן שהם אוסרים פיזור, וכל זמן שאין נידוקין על ידי קטישה אין עונסה זבל. אם אתה לוקח איזו עצם פריט ושורף אותו, אז כמו שרואים הרבה פעמים אצל אוכל, נגיד אוכל שהוא נשרף, אז יש כאן גוש אחד שהוא שרוף, זה לא דבר שהוא ראוי לזבל, אלא אם כן אתה קוטש אותו ואז מפזר אותו. אז אם הפסוק מופיע ככה ויסרפו, זה לא הוכחה בכלל של פיזור לרוח. אז מה כן היה? אז כפי שהרש"י רמז, ואנחנו נרחיב על זה עוד מעט, היו שני, נגיד שני מעמדים, או שתי מעמדות. היה קודם שלב מוקדם אצל דוד ואנשיו, תשרוף אותם. ואחר כך היה מצב שלא, אין צורך לזה, תיקחו אותם ותיהנו מהם. אוקיי, אז אין כאן הוכחה לשיטת רבי יוסי, הרבנן דוחים אותו. שואלת גמרא מכל מקום, קשו קראי עדד, יש כאן סתירה בפסוקים בין דברי הימים שכתוב שריפה ובין ספר שמואל שכתוב נסיעה משם, עשה לקיחה בלי שריפה. איך ניישב את הפסוקים? תשובה, כדרבונה, ניישב את הפסוקים ככה, דרבונה רמי, כתיב היום הדוד ויסרפו באש, וכתיב ויסעם, אותו סתירה שאנחנו מדברים עליו. לא קשיא, כאן קודם שבא איתי הגיטי, איתי הגיטי היה עובד כוכבים, היה גוי, שערק מהגויים והצטרף לדוד המלך ואנשיו. אז לפני בואו של איתי הגיטי, מה ניתן לעשות עם פסלים? אין מה לעשות חוץ מלשרוף אותם. אבל כאן אחר שבא איתי הגיטי, אנחנו עוד מעט נראה, כשבא גוי, הוא יכול לבטל, כמו שראינו בדפים קודמים, גוי יכול לבטל עבודה זרה. ואז, הוא ביטל את העבודה זרה, אין בעיה, אתה יכול להנות, אז קח אותו, ויסיים, זה ויסיים. רש"י כותב, קודם שבא איתי, הוא ביטלה, אמר דוד, לסופם. אולי זה קצת אירונית, אבל הפסוק בדברי הימים, שאמרנו שזה משחזר מה שהיה בעבר, זה מתאר מצב יותר מוקדם במערכת עם דוד המלך. כלומר, קודם שבא איתי הגיטי, לא היה להם ברירה מה לעשות עם עבודה, עם הפסלים, עם העצבים, עבודה זו, עם האלילים, אלא נשרוף אותם. רש"י ממשיך, לאחר שבא איתי וביטלה הדר, אז ויסיים דוד, איתי הגיתי עובי כוכבים היה, הוא היה בעל, הוא היה, היה לו יכולת לבטל עבודה זרה. עכשיו נוכיח את זה מהמשך, בהמשך אומר מפסוקים, דכתיב, ויקח את עטרת מלכם מעל ראשו ומשקלה כיכר זהב. מלכם, אגב, זה שם עבודה זרה, ורש"י אומר עטרת מלכם בבני עמון קאי, ועבודת כוכבים שלהם מלכם שמה, על שם מלוכה, כדכתיב, ולמולך שיקוץ בני עמון, והי עטרת מלכם בעבודת כוכבים כאמר. זה לא אתרה כתר של המלך שלהם, אלא זה כתר שישב על ראש הפסל שלהם. וגם מתואר פה המשקל, משקל רב, משקלה כיכר זהב. איך דוד, איך אנשיו לקחו את זה, ומי שרי? איסורי ענננו. אמר רב נחמן, איתי הגיתי בא וביטלה. שמתם לב, כיווכבנו את זה, כי זה עיקר העניין פה. ובכך אנחנו ישבנו את הסתירה בין הפסוקים, בין דברי ימים ושמועים. כתוב, ומשקלה כיכר זהב. זה מה שראינו בשורה הקודמת, סוף הפסוק שציטטנו. איך היא מצאים מלך לה? לקחו אותו כתר, וזה היה עכשיו ברשות דוד. איך הוא היה יכול להניח כתר כזה עם כובד כזה? וכי בפסוק כתוב, רש"י מביא המשך העניינים, רש"י מבטא על ראש דוד, אבל איך הוא הצליח? מילא מצד איסורי ענה אין איסור ענה, כי איתי דיברת בתלת, אבל פיזית איך הוא יכול היה לשאת אותו על ראשו? אז לזה יש שלוש תשובות. אחד, אמר רב יהודה מרב, אוריה הייתה לנוח על ראש דוד. מבחינת הגודל, הצורה, זה היה ראוי להיות על ראשו. או רש"י כתוב, רש"י כותב שלוש שורות לפני הרחבות, אלא אחי כמה חשובה הייתה אוריה לדוד, שעשוי למידת ראשו והולמתו, כדי כמה אנחנו נראה בעניין של זה שזה הלם לו, נראה הרחבה זה עוד מעט. בכל אופן, זה הכוונה שזה היה ותהי על ראש דוד, הכוונה שזה היה ראוי להיות על ראש דוד. תשובה שנייה, איך כתר כזה כבד יכול להיות על ראש דוד, רבי יוסי ורבי חנין אמר, אבן שואבת הייתה בה, דהבת דרה לה. היה מגנט שהיה קבוע למעלה מהכתר, שהיה סוחב או נושא אותו, אז דוד היה יכול לשבת מתחת לאותו כתר ולי להרגיש את הכובד תודות לאבן שואבת שהיה מעליו. רב אלעזר אמר, אבן יקרה הייתה באה, לא שהכתר היה כובד או נעשה מכיכר זהב, שזה באמת כבד מאוד, אי אפשר לבן אנוש לשאת אותו, אלא היה שווה, השווי של הכתר היה כיכר זהב. איך? כי אבן יקרה, נגיד יהלום, יהלום חשוב גדול היה קבוע בו, שהפך את שוויו להיות כיכר זהב, אבל לא שהכובד היה כיכר זהב. הפסוק אומר, זאת הייתה לי כי פיקודך נוצרתי. רש"י בשורות הרחבות מתחת לגמרא, זאת הייתה לי עדות, עטרה זו מעידה עליי שאני הגון למלכות. אז מהפסוק הזה אנחנו ניכנס לדיון סביב העדות או ההוכחה שסיפקה לדוד הכתר, סיפקה עדות לכך שהוא ראוי למלכות. מי כמר, מה ההסבר לדבר? אחי כמר, בשכר שפיקודך נוצרתי, זאת הייתה לי לעדות. בגלל שאני הייתי נאמן לך לקדוש ברוך הוא, אז אני זכיתי למלכות, וזה עדות לכך. מי עדותה, איך הכתר מהווה עדות שהוא ראוי למלכות? אמר ביושע בן נוי שהיה מניחה במקום תפילין והולמתו. רש"י כותב מקום תפילין, חריץ שבראשו למעלה מן הפדחת, מקום שמוחו של תינוק רופס. תוספות אומר שהיה מניחה במקום תפילין והולמתו, פירוש וזה נס גדול, לפי ששם אין הראש עגול, והיא הייתה עגולה ממש. ואף על פי כן הייתה מכוונתו ומיושבת בראשו. אז ישב טוב על ראשו, למרות שהצורה של הכתר, עגול, לא תואם לצורת הראש באותו מקום. אז זה נס, והנס הוכיח שזה האדם הראוי למלכות. הגמרא שואלת, אתה אומר שהוא היה מניח את זה במקום התפילין, והכבאי אנוכי תפילין, אבל היה לו צורך להניח תפילין. אמר רבי שמואל בר רבי יצחק, מקום יש בו ראש שראוי להניח בו שתי תפילין. אולי רק במאמר מוסגר, אנחנו מדברים על תפילין שהם יחסית קטנים, אולי אפשר לומר קטנים מאוד, שיש מקום בראש לאותו, להניח שתי תפילין של ראש, והכתר תפס מקום אחד, והמקום השני שעדיין פנוי, שם היה מניח את התפילין. ויוציאו את בן המלך ויתנו עליו את הנזר ואת העדות. נזר זו כלילה, המילה נזר מתכוון לכתר. רש"י מביא את הפסוק ארבע שעות מהסוף, ויוציאו את בן המלך ביואש כתיב, אחד ממלכי יהודה, בבן אמציה שהחביאה אמו, שהחביאה אותו אחותו כשהרגה עתליה את כל זרע המלוכה, וכשגדל הוציאו מהמחבור ונתנו עליו הנזר לעדות שהוא מזרע המלוכה. אז אנחנו חוזרים לגמרא, אמרו שהפסוק אמר שנתנו עליו את הנזר, זה הכתר, וזה מעיד על כך שהוא ראוי למלכות. הגמרא מסבירה, עדות, אמר רב יהודה אמר רב, יש המשולש הזה רק מבליט מימרות של רב יהודה אמר רב בעניין הזה. עדות הוא לבית דוד, שכל הראוי למלכות עולמתו, וכל שאינו ראוי למלכות אין עולמתו. אפשר להבין את מה שהגמרא אומרת פה לפי הנס שהסביר תוספות. אמר רב יהודה אמר רב, דילגתי פה על הפסוק, ואדוניה בן חגית מתנשא לאמו אני אמלוך. בסוף ימיו של דוד המלך, מדובר על אולי שלוש שנים אחרי מרד אבשלום, עוד בן אדוניה, הוא רצה לטעון המלכות לעצמו. אנחנו שוב פעם מדברים על לקראת סוף ימיו לפני מיתת אביו דוד, אז אותו אדוניה רצה לתפוס את המלכות עבור עצמו. וכתוב שוב פעם בפסוק, מתנשא לאמור אני אמלוך, אמר רב יהודה אמר רב, שביקש לעולמו ולא עולמתו. הוא רצה לקחת את הכתר וציפה שזה יעלום אותו, ולא. אז שוב פעם, עדות שהוא לא היה זה שראוי למלכות. אנחנו יודעים שאחרי דוד מלך שלמה בן אחיר. ויעש לו רכב ופורשים וחמישים איש רצים לפניו. על אותו שרצה לתפוס את המלכות גם כתוב שהוא היה לו 50 איש רצים לפניו. מה רבותיי, מה החידוש בזה, מה הגדלות בזה? 50 איש זה לא במיוחד גדוד ענק של לוחמים או חיילים. אז מה זה, למה הפסוק מדגישה, למה הפסוק מדגיש שהיו לו 50 איש חצים לפניו? אז לכן, מהי רבותיו? מה החידוש? מה הגדלות בדבר? תנה, הנה ההסבר, מה היה מיוחד אצלם. כולם נטולי תחול וחקוקי כפות הרגליים היו. זה אפשר להם, א', לרוץ מהר, ולא להרגיש את הקוצים ואבנים בדרך. אז 50 אנשים כאלו שטופלו באופן כנראה חירוגית והצליחו להיות כאלו, זה באמת דבר מיוחד. אנחנו ממשיכים למובד, משנה חדשה. שאל פרוקלוס בן פלוספוס את רבן גמליאל בעכו, שהיה אוחץ במרחץ של אפרודיטי. אנחנו, פרוקלוס הזה היה עובד כוכבים, היה מין עובד כוכבים. רבן גמליאל נמצא בבית המרחץ שכתוב של אפרודיטי. אפרודיטי רש"י כותב שם עבודת כוכבים, והמרחץ עומד בחצרה. אז אותו גוי שואל, אמר לו, כתוב בתורתכם ולא ידבק בידך מאומה מן אחרים, מפני מה אתה אוחץ במרחץ שאפרודיטי? הזכרנו את הפסוק הזה מקודם, שמזה לומדים שלא, שיש איסור להנות מעבוד הזרה, מה אתה עושה פה במרחץ של אותו עבוד הזרה? אמר לו רבן גמליאל ענה, אין משיבין במרחץ. אתה שואל משהו קשור פסק דין, הלכה, משהו תורני, לא מדברים בבית המרחץ. וכשיצא אמר לו, וכאן המספור שיופיע פה אצלנו בגמרות המסוימות יהיה חשוב להמשך הגמרה. יש לנו כוכבית וכתבנו בשוליים, מספרנו את הטענות כדי לייעל מציאתם במשך סוגיית הגמרה. אז הנה רבן גמליאל עונה לו, וכשיצא אמר לו, אני לא באתי בגבולה, היא באה בגבולי. רש"י בשורה שלישית, היא באה בגבולי, שהמרחץ קודם לה, והמרחץ נעשה לכל הבא לרחוץ, ולא כל הימנה, אותו הפסל, שתה גוזלת את הרבים. תשובה שנייה, אין אומרים נעשה מרחץ נוי לאפרודיטי. המרחץ זה לא דבר קישוטי, לא מהווה נוי לפסל, אלא אומר נעשה אפרודיטי נוי למרחץ. זה כן, יש התכנות לומר שמעמידים פסל כדי לפאר את המרחץ. נקודה שראויה להדגיש פה לפי התשובה השנייה שאמר רבן גמליאל, אין אומרים נעשה מרחץ נוי לאפרודיטי, אלא אומר נעשה אפרודיטי נוי למרחץ, מאחר שאפרודיטי היא מהווה נוי למרחץ, היא תפילה לו, ולכן זה שאני נכנס לשם זה לא בעיה. דבר אחר, תשובה שלישית, אם נותנים לך, אומר רבן גמליאל לגוי, אם נותנים לך ממון הרבה, יתה נכנס לעבודת כוכבים שלך ארום ובר קרי ומשתין בבניה, וזו אותו פסל עומדת על פי אביב וכל המשתינים לפניה. אז זה איזו מין עבודה זרה בכלל זה? אז אני נכנס לשם, אין שום בעיה, זה לא, זה מראה שזה כבר, נגיד איזה בטל מי למפרע. תשובה רביעית, לא נאמר אלא אלוהיהם. בדברים פרק י"ב פסוק ב' כתוב הבי תעבדון. אנחנו כתבנו את הפסוק פה בשוליים של הגמרות המסומנות, כתוב שם הבי תעבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים אשר אתם יורשים אותם את אלוהיהם על ההרים הרמים ועל הגבות ותחת כל עץ רענן. אז מה ניתן ללמוד מזה? את שנוהג בו משום אלוה אסור, את שאינו נוהג בו משום אלוה מותר. עכשיו אנחנו פונים לשוליים, נושא קצר פה, כתבנו אסור לומר דברי קדושה בבית המרחץ. אז שואלת הגמרא קושיה, היא גם סימנו כקושיה ארוכה, והכי אביד הכי, איך רב גמליאל אמר לגוי אין משיבים במרחץ? עצם המשפט הזה, אין משיבים במרחץ, הוא עצמו דבר תורה. זה כאילו אתה קורא סעיף בשולחן ערוך בתוך בית המרחץ. והאמר רבא בבא חנא רבי יוחנן, בכל מקום מותר להרהר, כוונה בדברי תורה, חוץ מבית המרחץ ומבית הכיסא. וכי תימא בלשון חול אמר לי, אולי כדי להצדיק את זה הוא אמר את זה לא בלשון הקודש אלא בלשון חול. ואמר ביי, דברים של חול מותר לאומן בלשון הקודש, דברים של קודש, וזה העניין שלנו, אסור לאומן בלשון חול. אם אתה רוצה לדבר בבית המרחץ על מזג אוויר בעברית, בבקשה, אבל אם אתה רוצה לדבר דברי הלכה בלשון חול, לשון לועזי, אסור בבית המרחץ. אז איך רבן גמליאל התנהג כמו שהוא נהג? הגמרא עונה, תנא, יש ברייתא שמשלימה את הסיפור, כשיצא אמר לו אין משיבים במרחץ. משהו, המשפט הזה שכמו סיף בשולחן ערוך, הוא לא אמר את זה בתור בית המרחץ, רק אחרי שיצאו משם. כעת, מכאן עד לסוף העמוד, יש, נקרא לזה, גישה אחת לכמה קטעים במשנה שראינו. בשוליים יש לנו נושא סלש מבנה, הבלטנו מעוין, ארבע דעות להסביר מחלוקת האמוראים, שעוד מעט נראה, אם תשובת רבן גמליאל היה תשובה גנובה או לא. תשובה גנובה, הכוונה תשובה לא סמכותי. רש"י אומר דחהו בקש. תוספות מביא עוד פירוש למינה גנובה, כלומר הוא אומר עלובה ומחוסה ממנו, לגנוב כמו גניבת דעת. הוא לא אמר לו משהו שבאמת תשובה. אז יש בהמשך הגמרא מחלוקת אמוראים, האם התשובות שראינו במשנה הן תשובות אמיתיות או לא. אנחנו גם כן מציינים עם פס כפול, אנחנו נראה המילה גנובתי, וכתגובה לדעה שאומר זה תשובה גנובה, יש ואני אומר, זה תשובה, ניסיונות להראות אי הדיוק של תשובות רב גמליאל ודחיות לניסיונות אלו. וזאת אומרת שוב פעם, שני הצדדים איך להסתכל על כל אחד מהתשובות שראינו במשנה. אנחנו גם כן נשתמש בצורת כתר להדגיש את הביטוי דקאמר לו. זה, אני חושב, זה יוסיף ליעילות לעקוב אחרי הדברים כשאנחנו ניכנס לגמרא. אז אנחנו נלמד את הקטע מספר 1, ואותו סגנון יחזור בכל פעם. אנחנו סימנו 4 כאלו, ארבע מעוינים, ארבע שלבים בהצגת המחלוקת המוראים שעכשיו נראה. הגמרא, אמר חמה ביוסף, אמר רב הושעיה, תשובה גנובה ישיבו רבן גמליאל לאותו הגמון, אותו גוי. ואני אומר, כוונה רב חמה עצמו, כי לפני שתי שורות רב חמה הוא ציטט את רב הושעיה. לפי רב הושעיה, התשובות שסיפק רבן גמליאל, שנתן גמליאל לאותו גוי, לא היו תשובות אמיתיות. ואני אומר, אינה גנובה. רב חמה עצמו אומר, לא, מה שרב גמליאל אומר, אפשר לסמוך עליו, זה תשובה נכונה. שואלת הגמרא, מהי גנובתי? הכוונה פה, לפי רב חמה, אנחנו רוצים לדעת מה היה לא סמכותי, מה היה גנובה בתשובה שהוא נתן. דקאמר לו, אז הצורה הזאת של הכתר הוא עוזר לנו בכל שלב לראות את הציטוט מהמשנה. דקאמר לו, וכאן תשימו לב, יש פה מספר 3. השלוש הזה מתואם עם השלוש במשנה, וזה מה שכתבנו בכוכבית ממול בשוליים. המספרים שמופיעים פה בסוגריים הם מתואמים עם מספר התנה שמופיע במשנה. אז כאן והגמרא לא תתקדם לפי סדר המשנה, לכן אנחנו מתעכבים על זה כדי שהדברים יהיו ברורים ולא נתבלבל. אז התנה הראשונה ש רב גמליאל אמר דבר לא סמכותי, דקאמר לו, זו עומדת על פי הביב וכל אדם משתין בפניה, ועל סמך זה רב גמליאל רצה להראות שזה לא ההימצאות של הפסל פה, זה לא מה שנגע בגדר עבודה זרה, אז אין בעיה שאני נכנס לפה. אז מה חלש בטענה הזאת? והנה הגמרא מתסביר. או כלומר, רב חמה בשמו של רב הושעיה אומר הדבר הבא, וכי משתין בפניה מי הווה, אז מה אם משתינים בפני הפסל? ואמר רבה, פאור יוכיח שמפערים עם עין, כפי שכולם רואים, שמפערים לפניו בכל יום, ואינו בטל במחילה מכם, פעור אחרי שאדם עושה צרכיו בשירותים, צריך לנקות את עצמו. יש אליל שכולו בעל פעור, אותו אליל היו אנשים אחרי עשיית צרוכם היו מנקים את עצמם על הפסל הזה, והוא נשאר פסל, נשאר אליל. ולכן מה אמר רבן גמליאל לגוי? איזה מין זה פסל, הרי משתינים בפניה, זה מראה שזה לא עבודה זרה. אם משתינים בפניה, זה מראה שזה לא עבודה זרה. בא רב הושעיה ואומר, זה לא תשובה נכונה, זה לא סמכותי, הרי יש בעל פעור שדווקא עושים כזה דבר ונשאר אסור, נשאר בעל פעור. אז זה מה שאמרים לומר לפי דבריו של רב הושעיה, זה תשובה גנובה. ואני אומר, משיב רב חמה עצמו, אינה גנובה, זו עבודתה בכך. הפעור ככה המאמינים שלו קבעו שכך צריכים לעבוד אותו. לכן מי שעשה מה שאמרנו מקודם, זה לא נחשב שום ביטול של עבודה, זה ככה עובדים עם כל אולי השיגעון בדבר, כל הכיעור שבדבר, אבל מה? ככה עבדו אותו. אז לכן זה לא הוריד אותו מגדר אליל. וזו, אבל פה אנחנו מדברים על אפרודיטי, זה אליל אחר, זה פסל אחר. אין עבודתה בכך של השתנה בפניו. אז אם כבר משתנים בפניו, זה מראה שזה לא באמת עבודה זרה. כאילו אותו פסל שנעמד בחצר בית המרחץ, ומאחר שמשתינים בפניה, זה מראה שאין זו באמת עבודה זרה. אביי אמר, אז כפי שראינו עכשיו, ראינו את המעוין מקודם, כלומר זה היה דבריו של רב, ואז ראינו את דבריו של רב הושעיה ותגובת רב חמה. נעשה אותו דבר פה, אבל ביחס לקטע אחר ברשימת התשובות. אביי אמר, גנובתה מאחה. מה שרב הושעיה רצה לומר, שרבן גמליאל נתן תשובה גנובה, נראה את זה עכשיו. דקאמר לי, תשימו לב מספר אחד, ציטוט מהמשנה, אני לא באתי בגבולה, אמר רבי גמליאל לגוי, והיא באה בגבולי. ועל סמך זה, אין בעיה. בוא נגיד, אני הייתי פה קודם, ולכן אני יכול להמשיך להיות פה. אבל לפי רב הושעיה, זה לא טענה מצדיקה. וכי באה בגבולה, אפילו אם היה עבודה זרה קודם, מי אבי? לפי דבריו של רב גמליאל, כל הצדק איתי בגלל שאני הייתי קודם. אבל אם הפסל היה פה קודם, והם שמו את הפסל, בנו בית המרחץ, ואחר כך הציבור בא, אז זה היה אמור להיות בעיה. זה לא נכון. גם בנקודה הזאת יש אי דיוק מצד רבן גמליאל. אז נקרא זה עוד פעם בגמרא. וחיבה בגבולה, מה יהווה? אפילו אם היה עבודה זרה שם קודם, אפילו בכך לא היה נאסר, בניגוד לרבן גמליאל. והתנן, עבודת כוכבים שיש לה מרחץ או גינה, נהנין מהן שלא בטובה, ואין נהנין בהן בטובה. רש"י כותב, שלא בטובה, שלא יחזיק טובה לכומרים. ובהנאה לא מצער, כי אמרים לכמן, אין הקדש לבוא לכוכבים, עד שיקריב לפניו בתקרובת. זאת אומרת, אם היה, אם היה פסל, ובנו על יד הפסל מרחץ, המרחץ לא הופך להיות מין הקדש לפסל וממילא אסור. דברים אינם נאסרים אלא אם כן אתה מקריב אותם כמו קורבן לפסל, אתה עובד את הפסל עם זה, אבל סתם אתה מעמיד בניין אצל פסל שקיים מקודם, זה לא אוסר את המרחץ. אז מכאן רואים שאפילו אם הפסל היה קודם, לפני שהיה מרחץ ושימוש הציבור במרחץ, זה לא היה גורם לאיזושהי איסור, בניגוד למה שהיה משתמע או מה שנאמר על ידי רבן גמליאל. בואו נדגיש שוב פעם שבקטע שקראנו במסגרת, נאמר פה שניתן להנות מעבוד פסל או עבוד הזרה שיש לה מרחץ, אפשר להיכנס לשם שלא בטובה, שלא להודות לכומרים שעובדים שם. ואני אומר שוב פעם, זה היו דבריו של רב חמה עצמו, בניגוד לרב הושעיה, אינה גנובה. מה שאומר אומר זה סמכותי. כל האתר היה שאני הייתי פה קודם. אבל אם המרחץ היה פה, אם הפסל היה פה קודם, אין מצב שאני, רבי אמניר, היה יכול להנות. למה? שלא בטובת רבי אמניר. זאת אומרת, אם רבי אמניר היה נכנס לשם, נכון אמרנו שהמרחץ לא נאסר בתור תקרובת או הקדש, כי אין הקדש לאלילים. אבל כניסת רבי אמניר למקום הזה, אפילו בשקט, יהיה בעיה, כי הוא היה אדם מרומם מעם, אדם מכובד, והגויים שרואים רבי אמניר נכנס לשלהם אפילו בשקט, כבטובת אחרים דמי. ואמרנו פה במקור שאין נהנים מהם בטובה. אז כניסת השקט של רבי אמניר זה כמו אחר שאומר להם כל מיני דברי שבח והודיה. אז לכן מה שרבי אמניר אמר, שאני הייתי קודם לפני שהביאו את הפסל, לכן אני יכול להמשיך להיות פה ואין לך מה לטעון נגדי. לפי דבריו של רבי אמניר במשנה, אני לא באתי בגבולה, היא באה בגבולי. רק בגלל זה רבי אמניר היה יכול להנות. אבל הפוך, אם היא הייתה שם קודם, ואז בנו את בית המרחץ והציבור היה נכנס לשם, נכון שבית המרחץ אינו נעשה, אבל יש עדיין יש איסור להנות, מה שנקרא בטובה. ואצל רבי אמניר כל נוכחות שלו היה ניתן להגדיר כבטובה. אבל בסיפור של רבי אמניר הוא היה שם קודם, היה מרחץ שם קודם שמתופל נגיד על ידי העירייה, ואחר כך הביאו את הפסל, ולכן הפסל לא יכול, הבאת הפסל לשם לא יכול לעצור ממני להמשיך להתרחץ שם. רשי, כבטובת אחרים שהיה חשוב, וטובה היא להם כשהוא נהנה מהן, אם כך אליו מרחץ קודם הווי אסור כל המרחץ והגינה. שלב שלישי או דעה שלישית בהסבר הוויכוח בין רב הושעיה ורב חמה. רב סימי בר חייא אמר, גנובתה מאחה תקאמר לו, וכאן ההתייחסות לקטע השלישי, שאגב זה אפיין גם את המעוין מספר אחד למעלה, החולשה בתשובות לפי הגישה הראשונה הייתה בתשובה שלישית שראינו במשנה. שוב פעם אנחנו מתייחסים לאותה תשובה שלישית שראינו במשנה. אז מה היה? דקמר לו, הרב אמניר אמר לגוי, זו עומדת על הביב וכל אדם משתינים בפניה. ובזה רבי אמניר ניסה להוכיח לגוי שלא מדובר פה על אליל. וכי משתינים בפניה מי הווה והתנן. אתה רבי אמניר רוצה להצדיק הנאה שלך בגלל שמתייחסים לפסל שלא בכבוד, ולכן זה לא נתפס כפסל, כאלילות. מי אומר? והתנן, רק בפניה, אשתים בפניה, בפני עבוד הזר, גררה וזרק בה את הצורה, הרי זו אינה בתלה, זה נשאר אסור. אז איך גם הוא מצדיק את עצמו בזה שהוא אומר שהנה זה עומד על הביב וכל אדם משתין בפניה? אז לכן רב הושעיה רצה לטעון שתשובה גנובה נתן רבן גמליאל לאותו גוי. ואני אומר, רב חמה מחזיר ועונה, אינה גנובה. חתם, מה שהובא במקור רק בפני הרשתים וכל זה, לפי שעתה הוא רתח עלה, ודאו מפייס לה. מה שמתואר שם זה איזו גוי שתעצבן עצבנות רגעית, ואז הוא התעצבן, הוא רתח עליה, ועשה מה שהוא עשה, ואבל אחר כך נח יצרו, מתפייס, והכל חוזר לקדמותו. ולכן זה לא נחשב ביטול. אחה, בהעמדת הפסל על ביו, כל שעתה ושעתה בזלזולה קיימה, זה לא משהו רגעי, זה באופן קבוע, זה לא יכול להיות באופן קבוע כזה זלזול, ועדיין נחשב עבודה זרה. ולכן, מה שרבן גמליאל אמר, שבכי משתינים בפניה, וזה אומר רבי וכל אדם משתינים בפניה, נכון, זה סיבה להיות במרחץ הזה, ובלי שום חשש לעבודה זרה. שלב רביעית, גישה רביעית, רבה באולה אמר, גנובתה מאחה, כלומר, רבו שיה, שטען שרמוני נתן תשובה גנובה, נוכיח את זה מפה. דקאמר לי, וכאן אנחנו מתייחסים לתשובה השנייה במשנה, לכן מספר שניים בסוגריים. מה כתוב שם? אין אומרים נעשה מרחץ נוי לאפודיטי, אלא נעשה אפודיטי נוי למרחץ. לפי דבריו של רמניר, אם המרחץ היה נוי לאפודיטי, אז זה בעיה. אבל האפודיטי זה סך הכל נוי למרחץ, הוא תפל ובטל ואין כאן חשש. האם מה שרב גמליאל אמר הוא מדויק עד הסוף? אז כאן רב שיה היה אומר שלא, לא מדויק. וכי אומרים נעשה מרחץ נוי לאפודיטי, מי הווה? אפילו בכך לא היה נאסר. והתניה אומר, בית זה לעבודת כוכבים, כוס זה לעבודת כוכבים, לא אומר כלום, שאין הקדש לעבודת כוכבים. אז אפילו אם העמידו שם פסל ואמרו אנחנו נבנה פה מרחץ לעבודה זרה, האם זה היה אוסר את עבודה זרה? לא, זה לא היה אוסר את עבודה זרה, בניגוד למה שהיה נשמע מרב גמליאל. לכן נקרא לפי רב שיה תשובה גנובה. רש"י אומר שאין הקדש לבוא לכוכבים באמירה עד שיקריבנה לפניה בתקרובת, כמו שחיטה או פעולה דומה. אבל שבונים מרחץ, בונים, הנה המרחץ הזה הוא נוי לאפודיטי, זה לא היה גורם שום איסור. ואני אומר שוב פעם, רב חמה חולק על הושעיה ואינה גנובה, מה שאומר אומר מדויק. נהי דיצוי לא מיצר הנכון, שאם היה פסל שם ואז אומרים שאנחנו שמים פה את המרחץ לכבוד הפסל, נהי דיצוי לא מיצר, זה נכון שזה לא הופך את המרחץ לאיסור הנאה. נוי מיהיקה, רש"י כותב נוי מיהיקה, אי הווה רחיצה נוי לעבודת כוכבים, אסור ליפות עבודת כוכבים, אף אגב דעיצוי לא מיצר מרחץ בהנאה. תוספות בסוף העמוד, אנחנו כיווקבנו שורה, שתי שורות מהסוף, אומר מכל מקום מדרבנן מי היש לו לאסור להנות משום איסור נוי. ולכך אם היה מרחץ נעשה לשם אפודיטי, למרות שאמרנו מדורייתא אין זה נחשב תקוף את עבודה זרה, אבל בכל זאת מדרבנן לא היה רב גמליאל נהנה ממנה. לכן רק בגלל שמרחץ פשוט זה לא קישוטי, זה לא נחשב נוי מעיקרה מהשורש, בגלל זה רב גמליאל הצדיק את נוכחותו שם. כי אם היה מקום לחשוב שמרחץ הוא מהווה משהו קישוטי לעבוד הזרה, למרות שהוא לא נאסר בנה, בכל אופן בדרבנן הוא לא היה נהנה ממנו. עד כאן שיעורנו להיום.